פסחים, דף למד א', מתחילים בעזרת השם, דף למד עמוד ב', במשנה למטה. רב פאפה היה עשיר גדול. כמו שאמר רבו המובהק, רבה במסכת אוריות, דף י', שהצדיקים, נכון שיש להם עולם הבא, אבל לא יזיק להם אם גם הם יהיו עשירים בעולם הזה. במסכת פסחים דף קוף י' ג', רב פאפה נותן טיפ עסקי, היצה לבעלי עסקים. הוא אומר את המילים הבאות. אמר רב פאפה, כל אגב גבייה באי. פירוש, מבאר שם הרשב"ם. כשאתה הלווית כסף לידיד, לחבר, גם הוא נותן לך שטר. עד שהכסף לא חוזר אליך, אתה לא יכול לבנות על הכסף הזה כלום. למה? כי כשהגיע הזמן הפיראון, לא בטוח שהוא ישלם. אתה צריך לגבות את זה ממנו. כשיש לך, מישהו חייב לך כסף, אל תבנה על הכסף הזה. עד שהכסף לא נמצא אצלך בחזרה בכיס, מזומן, אז מבחינתך הכסף לא קיים. יש משמעות מיוחדת, מלמד אותנו רב פאפה, להלוואה שאתה מלווה למישהו שהוא יתחייב שהוא ישלם לך. הוא חתם בשטר אצל עורך דין, אצל דיין, לא משנה. גם אם יש על זה חתימה עם 100 עדים, עד שהכסף לא חוזר אליך מזומן, אתה לא יכול לבנות עליו שום דבר. אבל אם ההוא נתן לך משכון, את שמע, אני לווה ממך 10,000 דולר, יש לי כמה ארגזים של וודקה אסיסי מרוסיה, משהו מיוחד, ואני ממשכן לך את כל הארגזים האלה. אם אני לא משלם לך בזמן את הכסף, הוודקה הזה שלך, תמכור את זה או שתשתה מזה, מה שאתה רוצה. זה אתה גובה את החוב. אז ככה, אם ההוא הלווה משאיר את הארגזי וודקה אצלו בבית, אתה עדיין בבעיה. אבל אם לא רק זה שהוא ממשכן לך את הבקבוקים האלה, אלא הוא אפילו נותן לך שתשאיר את זה אצלך בבית. זאת אומרת, יוצא ככה, במהלך כל התקופה של החוב, כל הפיראון נמצא אצלך. וכשמגיע הרגע של הפיראון, אם ההוא לא משלם, מתברר שכל הארגזים האלה היו שלך תמיד. או שבכל מקרה עכשיו הם מתבררים שהם שלך. אז אתה יכול להיות רגוע. הפיראון נמצא ביד, אתה יכול לבנות עליו. איך שזה נקרא, זה לא מחוסר גוביינה, זה לא מחוסר שתגווה אותו. יש משמעות גדולה מאוד לזה שהפיראון של החוב, המשכון שאיתו אפשר לפרוע את החוב, נמצא כבר אצל המלווה, במחסן, אצלו בבית, ועל הרגע שמגיע הזמן הפיראון הוא יכול לפרוע את הכל אצלו, זה כבר נקרא מחוסר גוביינה. הוא כבר גבה את כל החוב, כאילו שהוא כבר גבה את כל החוב, מבחינתו הוא יודע רגוע, יש לו את הפיראון של החוב. לכן אומרת המשנה, נוכרי שילווה את ישראל על חמיצו, שמגיע איזה נוכרי, ומלווה, כמו בדוגמה שלקחנו, הלווה 10,000 דולר ליהודי, ואומר ליהודי, תשמע, אתה אדם נאמן, כל היהודים נאמנים בדרך כלל, אני סומך עליך, אבל אתה יודע, בעסקים לא לוקחים סיכונים, אני רוצה להיות רגוע שמגיע היום של הפיראון, אני לא אצטרך לרוץ אחריך. תן לי משכון. אומר לה ישראל, תן לי להיזכר, תן לי לחשוב, יש לי בשבילך משכון מצוין. כמו שדיברנו, כמה ארגזים של וודקה רוסי משובח. תיזהר אבל לא לשתות ממנו בטעות, כן? עד שמגיע הזמן של הפיראון. אומר הנוכרי, על וודקה אני מעולם לא, לוודקה אני מעולם לא אתנגד. תביא. הישראל לוקח את הארגזים של הוודקה, נותן את זה ברשותו של הנוכרי. זה המשכון. אומר רשי, מדובר כאן שכבר המשכון נמצא ברשותו של הנוכרי, חמץ. וודקה רוסי עשוי מחיטה, זה חמץ. זה נמצא ברשותו של הנוכרי. עכשיו, זה כל כך ברשותו של הנוכרי המלווה, שאם עכשיו, במהלך הזמן, עד הפיראון, היה פסח, חג הפסח. והיהודי שכח לעשות מכירת חמץ. והנה הוא נזכר שיש לו ארגזים של וודקה בשווי $10,000. ממושכנים אצל אותו נוכרי. האם הם מותרים בהנאה אחרי פסח? כי הרי בפועל זה של היהודי. או שמצד שני נאמר, תשמע, זה היה ממושכן אצל הנוכרי. עכשיו, אז כאן, מכיוון שזה לא סתם היה ממושכן אצל הנוכרי, זה גם היה ברשותו של הנוכרי, ואין צורך אפילו לגבות את המשכון הזה, הוא כבר נמצא ברשותו של הנוכרי שבאותו רגע. אם הישראל לא פורע את החוב, הנוכרי לא צריך לרוץ אחריו. הארגזים של הוודקה מחכים לו, נותנים לו קריצה קלה, והוא יכול להתחיל להשתמש איתם, הוא יכול למכור אותם. זה כבר נמצא אצלו ברשותו. אז מכיוון שזה כל כך נמצא ברשותו של הנוכרי, והנוכרי לא צריך אפילו לגבות אחרי זה את החוב, ואם היהודי לא יפרע, אז זה יישאר אצל הנוכרי, והתברר שזה של הנוכרי. אז לכן, זה כמו חמץ שהיה בפסח מכור לנוכרי, ולכן אומרת המשנה, מותר בהנאה. אם המקרה הוא הפוך, ישראל שילווה את נוכרי על חמיצו, יהודי נתן הלוואה לנוכרי, ואומר לו, איך אני אהיה בטוח שאתה תפרע לי את החוב? אומר לו, הנוכרי, תשמע, אמנם קשה לי להיפרד מזה, מהוודקה, אבל אני אתן לך וודקה בתור משכון, זה יהיה אצלך בבית. ברגע שמגיע הזמן הפיראון ולא שילמתי, קח את הארגזים, תעשה בהם כתוב בעיניך. אחר הפסח, הארגזים האלה של הוודקה, שהוא חמץ, אסור בהנאה. המשכון הזה אסור בהנאה. גם כאן על אותו רעיון. מכיוון שהארגזים האלה היו אצל הישראל ממושכנים, והם היו ברשותו בביתו, וברגע שהנוכרי לא משלם לו, הוא ישר לוקח את זה. לכן, מתברר הדבר למפרע שבשעה שהמשכון היה אצלו, היה שלו. ככה זה דברי רש"י בתרגום לעברית. כיוון שזה היה שלו, חמץ שהיה ברשותו של ישראל בפסח, נאסר בענה. סתם ככה, יש איזושהי חקירה בעניין של חוב. אדם שהולך ופורע חוב, האם הפיראון זה נחשב שעכשיו מתברר שכבר בזמן של ההלוואה הפיראון הזה היה אצל המלווה, או שרק מכאן ולאבא זה נחשב שהמלווה קיבל את אותו פיראון. תכף נראה מה ההבדל, מה זה משנה. אבל בכל מקרה, מביאה הגמרא איתמר, בעל חוב, מלווה שגובה את החוב שלו, מהנכסים של הלווה שהם משועבדים לחוב. צריך להוסיף, שאדם מדובר שלווה סכום גדול של כסף, נאמר לווה $2,000,000. $2,000,000 זה סכום שבן אדם צריך בשביל זה ערבונות. אז הלווה משכן את הנכסים שלו, נכסים בשווי $2,000,000 למלווה. עכשיו, הנכסים האלה הם ממושכנים למלווה. עכשיו, הגיע הזמן הפיראון, הלווה לא שילם את החוב. מגיע המלווה והוצאה לפועל, גובה את הנכסים. גובה את הנכסים, עכשיו הנכסים האלה נמצאים אצל המלווה כמובן, הוא גבה אותם. עכשיו אני שואל את השאלה, הרי הנכסים האלה כבר היו משועבדים למלווה מרגע ההלוואה. השאלה אם עכשיו מתברר, יש פה סגירת מעגל כזאת, שכבר מהרגע הראשון שהנכסים האלה התחילו להיות ממושכנים למלווה, עכשיו מתברר שהם היו שלו כבר מאז. זה דעתו של אביי. ורבא אמר לו, עד עכשיו הם רק היו משועבדים למלווה. אבל עכשיו כשהמלווה פרה מהנכסים האלה את החוב, מכאן ולהבא הוא גובה. מעכשיו הלאה, הנכסים האלה עוברים לרשותו. עכשיו, תכף נראה איפה זה בא לידי ביטוי ההבדל. מה זה משנה תיאורטית, האם מעכשיו זה נחשב שלי, או שזה כבר היה נחשב שלי עד עכשיו, הרי את השכירות אף אחד לא ישלם למלווה. ברור שלא זה הנידון כאן. לגבי מה הנידון, אז הגמרא מחדדת וממקדת את המחלוקת בדיוק באיזה מקרה הוויכוח. כל איך, בכל מקרה, דאקדיש לווה. בעל הנכסים, משכן את הנכסים למלווה, בזמן שנכסים ממושכנים, הלך הקדיש את הנכסים האלה. מי אמר לך שזה נשאר שלך? אולי אם לא תפרע, ההוא יגבה. הלך, לא. הקדיש את זה לבית המקדש, לבדק הבית. או, וזווין, הלך מחר את זה למישהו, את הנכסים האלה. זווין לווה. לא זה ברור לכל אחד שאני לא יכול ללכת למכור נכסים שמשועבדים למישהו אחר. כי ברגע, אם אחד חליל חייב כסף, ומגיע הזמן של הפיראום והוא לא שילם, הנכסים משועבדים למלווה, זה אומר שאם הוא מכר את הנכסים האלה, אלה שקנו היו צריכים לברר, כי הנכסים האלה יש עליהם איזשהו שיעבוד מסוים, אז ודאי שזה ילך למלווה. אז כולי אלמה לא פליגי, גם רבא מודה, דעתי מלווה וטריף, המלווה יכול לבוא אל הלקוח, ולומר לו, תשמע, אתה קנית הנכס, היית צריך לברר לפני כן אם יש עליו שיעבודים או לא? היה עליו שיעבודים, וזה היה משועבד אליי, ולכן אני יכול לגבות את הנכסים האלה. באותו דרך, המלווה גם פונה אל הגזברים של ההקדש, שקיבלו את הנכס שהלווה הקדיש. הוא אומר להם, רבותיי, אני מאוד שמח שהקדישו אצלכם נכסים. הלוואי ואני הייתי זוכה להקדיש נכסים בשביל בית המקדש, הלוואי. אבל מה אני יכול לעשות? אני צריך לפרנס משפחה עם ילדים, וההלוואה שהלוויתי היה מפת הלחם שלי, אני חייב את הנכס הזה. והוא בא לגבות, אומר, תשמעו, הנכס הזה שהוא הקדיש זה בסדר גמור, אבל זה היה משועבד, וכרגע אני צריך לגבות את השעבוד. אז ברמת העיקרון, הוא היה מומיד לקבל את הנכס, רק שיש כאן איזשהו סיכון. הנראות של זה, זה לא נראה טוב. כי יש כאן נכס שכולם יודעים שהוא מוקדש לבדק הבית, ומגיע מישהו, לוקח אותו. אנשים יחשבו שזה נהיה פה הפקר, אנשים לוקחים נכסים מהקדש, בלי לשלם כלום. אז נכון שהנכס הזה הוא בעצם משועבד למלווה, והוא אמור לקחת את זה, אבל חכמים תקנו, עתי מלווה הוא פריק, המלווה יכול לבוא ולפדות את הנכס שמשועבד אליו, דתנן, מוסיף עוד דינר, הוא פודה את הנכסים האלו. משנה מלמדת שהמלווה, כשהוא בא לפדות את הנכס, הוא באמת פודה אותו, רק מה? נאמר, הוא הלווה 100 מנה ללווה, שהוא הלך והקדיש אחר כך. הלווה לו 100 מנה, ועכשיו, כשהוא... המאה מנה האלה שהוא הלווה, הוא לא הלווה את זה סתם באוויר. היה שיעבוד של נכסים תמורת ההלוואה הזאת. ומה היה משועבד? איזושהי דירה מסוימת, איזושהי שדה מסוימת. שעכשיו הלווה הלך הקדיש את זה. אז אותו נכס שהוא משועבד, ודאי שהמלווה יכול לגבות אותו בלי שום שאלות. חכמים אמרו, שמע, תוסיף עוד דינר. זאת אומרת, כאילו שאתה מלווה לאותו לווה עוד דינר אחד. עכשיו הוא יהיה חייב לך 100 מנה ועוד דינר. ואת הדינר הזה, שאתה מלווה לו עכשיו, את זה תיתן לגזבר של ההקדש, וזה ייראה בסדר. הוא נתן כסף והוא פדה את ההקדש. בעצם ההקדש האלה לא היו בכלל מוקדשים, כי בעצם זה היה משועבד, עכשיו מתברר שזה לא היה מוקדש בכלל. אבל חכמים אמרו, בשביל שלא יחשבו שאפשר להוציא מיד ההקדש בלי לשלם, אז אמרו, תוסיף את אותו דינר, כמובן שהלווה יצטרך לפרוע את הדינר הזה גם כבנוסף להלווה. וככה פודים את הנכס מיד ההקדש, וזה אין ויכוח. כיוון שיש פה שיעבוד על הנכס, אין דבר כזה שהלווה הולך מוכר, מקדיש, אין הפקרות, זה נכס משועבד, זה ודאי יחזור חזרה בסוף למלווה אם הלווה לא יפרע את החוב. עכשיו, באיזה מקרה הוויכוח, כשאני גובה את הנכס, זה נחשב שזה היה תמיד אצלי, או שזה רק מעכשיו אצלי, מה זה משנה? Keep legal, כל הוויכוח ביניהם, דזווין מלווה. שועבד אליו הנכס? מה הבעיה? בוא נלך צעד אחד קדימה. אני מוכר את זה. או וקדיש מלווה. אני מקדיש את זה לבדק הבית. איך אומר? הוא עוד לא גבה את הנכס. מה אתה מקדיש? זה רק משועבד אליך, זה לא שלך. פה הוויכוח. אתה יכול עכשיו להתחרט או לא? הבעיה אמר, למפרע הוא גובה. כשאתה עכשיו רוצה להתחרט, כבר מאוחר מדי. כי בעצם, כשעכשיו הלווה לא פורע את החוב, ואתה בא וגובה את הנכס, מתברר למפרע, מה שנקרא בעברית של היום רטרואקטיבית, מתברר שכבר מהרגע שהנכס התחיל להיות משועבד אליך המלווה, זה כבר היה שלך, וכשאתה הקדשת את זה, הקדשת את שלך. זה דעתו של... הבאי, וכיוון דמטי זמני, כיוון שהגיע זמן הפיראון, והלווה לא פרעי, הוא לא פרע את החוב, והמלווה גובה את הנכס המשועבד, הגלה מילתא למפרע, מתגלה הדבר למפרע, דמעיקרא, כבר באותו רגע שהתחיל השעבוד על גבי הנכס. ברשותי אבקאי, זה עמד ברשותו של המלווה. ושפיר הקדיש, יפה הוא הקדיש. אם הוא מחר, שפיר זווין, מחר טוב, ולא יכול לחזור בו. רבה אמר, הוא יכול לחזור בו, למה? מכאן הוא להבא הוא גובה. כל זמן שהנכס רק היה משועבד אליו, אם הלווה לא ישלם, אז המלווה יקבל את הנכס. זה באוויר. כל זמן שהנכס באוויר, המקדיש מרגיש את עצמו טוב, המלווה מרגיש את עצמו טוב, הוא מקדיש את הנכסים שמשועבדים אליו, כי זה לא שלו בפועל. אבל ברגע שהנכס הופך להיות שלו, הוא מקבל את המפתח, זה שלו. הוא כבר מדברים אחרת. מי עכשיו זה שלך? אם עכשיו אתה תקדיש, זה יהיה מוקדש. אבל מה שהקדשת לפני זה, זה לא מוקדש. זה מה שהוא אומר במילים שלו. כיוון, דאילו אבא לזוזה, זוזי, הרי, מה עוד יותר מזה? רבא אומר. הרי, מה פירוש הקדשת? את מה הקדשת, מלווה? המלווה, מה הקדשת? את הקרקע שמשועבדת אליך? זה שלך? כמעט, אבל זה לא לגמרי שלך. מתי זה לא יהיה שלך? אם הלווה היה לו עכשיו כסף, והיה פורע את החוב, אבל מסלק לאו בזוזי, היה יכול לפרוע עם הכסף הזה את כל החוב, ואז הנכס הזה שהיה משועבד אליך, השעבוד הוא שר, וזהו, אין לך שום שייכות לזה. אז השתכח, עכשיו כשהוא לא היה לו כסף, עכשיו השתנה המציאות. עד עכשיו זה היה של הלווה. רק מה, אם לא יהיה לו כסף, זה יעבור אל המלווה, הנכס הזה. אבל זה לא היה של המלווה, כי הרי היה שאם הלווה משלם את הפיראון בתשלום, אז המלווה לא יהיה לו שום סמכות לקחת את הקרקע המשועבדת. עכשיו, כשללווה לא היה מה לשלם, מעכשיו והלאה, כשהלווה לא היה מה לשלם, אז הנכס המשועבד הופך להיות שייך למלווה. השתכח דאשתכא קני, מתברר שעכשיו, מעכשיו והלאה, הנכס שייך אל המלווה. אבל כל מה שהוא עשה עד עכשיו זה היה כמו על קרן הצבי, שום דבר, לא היה לזה שום משמעות לכל ההקדשות, המחירות שהוא עשה עד עכשיו. אז אנחנו בעצם הצלחנו להבין את דעתו של רבא. רבא אומר, אתה בתור מלווה שיש לך נכסים משועבדים, זה לא שלך הנכסים האלה. אם הוא לא יהיה לו מה לשלם ואתה תגבה מהנכסים האלה, באותו רגע זה הופך להיות שלך. עד עכשיו זה לא היה שלך בכלל. שואלת הגמרא, או מי אמר רב האחי, וכי ככה הוא אומר? ואמר רמי בר חמה. אנחנו מתחילים עם רמי בר חמה, ובהמשך רבא יצטרף לנושא הזה, ובזה נוכיח שלא יכול להיות, לכאורה, שרבא סובר שהמלווה גובה את הנכס המשועבד, אז רק מהרגע ועל הזה שלו. מה אומר רמי בר חמה? זה דבר מאוד מופלא. ראובן, שמחר שדה לשמעון. עכשיו, שמעון קיבל עסק מכרה זהב, משהו מיוחד. מה יש? שדה משובחת מאוד, שראובן מאוד מאוד רצה למכור אותה. מכר אותה לשמעון. שמעון הרוויח בגדול. למה? שמעון בא לראובן, אומר, אני רוצה לקנות את השדה שלך. אמר לו, ראובן, מצוין. אומר, שמעון זה מצוין, אבל מה אני אעשה שאין לי כסף? אבל תראה, אני עכשיו השקעתי באיזשהו פטנט שכל הערכות אומרות שזה הולך להימחר בכל העולם. אני הולך לגרוף מיליארדים. עכשיו תחכה שנה ואני משלם לך את כל החוב. בוא, אתה מוכר לי את השדה, אני נותן לך שטר חוב. אתה יודע מה, אני אפילו אשבד לך את הנכסים לחוב הזה ותביא את השדה. וראובן מסכים. למה הסכים? קשה מאוד להבין למה, אבל הוא הסכים. שמעון קנה שדה בלי לשלם. קיבל את זה חוב, עכשיו הוא חייב את הכסף, כאילו, כמו אחד קונה בהקפה. הוא קנה את השדה בהקפה. עכשיו, לא סתם קנה שדה. קנה שדה באחריות, הוא קיבל אחריות מהמוכר. איך אפשר לתת אחריות על שדה? הוא אומר לו, תשמע, הרי אתה יודע, אנשי עסקים, פעם מלווים, פעם לובים, יש אנשים שאני חייב להם כסף, השדה הזאת משועבדת למלווים, אני לא אעבוד עליך. אבל מה? אני אדם ישר. אם יום אחד יבואו, יגבו ממך את השדה, אני משלם לך את כל הכסף. פה מדובר שהוא לא שילם שקל, מה אני אשלם לך את כל הכסף, אם אתה עדיין לא שילמת לי, אבל זה מה שהיה הסכם ביניהם. בסדר גמור. עכשיו, זקפן עליו במלווה. כמו שאמרנו, ראובן אמר לשמעון, שמע, אני מבין שאין לך כרגע כסף, אין בעיה, בוא נעשה שטר, אתה חייב לי את הסכום של הכסף שהשדה הזאת שווה. שמעון עכשיו קיבל בעלות על השדה, בלי להוציא שקל, הוא חייב עכשיו את הכסף של השדה לראובן. עכשיו, יש דברים שאנשים מתכננים תוכניות, אבל דבר אחד, כולם בסוף עושים, ואף אחד לא מתכנן לעשות אותו. שנזכה לחיים ארוכים, ומת ראובן. אותו ראובן הלך לעולם שכולו טוב. והיורשים עכשיו באו ובאים עכשיו להתעסק עם הנכסים. עכשיו, פרסמו מודעות בכל הארץ, בכל העולם, שאותו ראובן נפטר בשם טוב מן העולם. בעלי חובות שראובן היה חייב להם כסף, נכנסים ללחץ. הוא חייב להם סכום אדיר, סכום עתק. איפה הם יקבלו את זה עכשיו? הולכים מהר לברר פה ושם, מגלים, אחד מהבעלי חובות מגלה שהוא באמת יצא מורווח. למה? הרי מזומן, היתומים לא חייבים לשלם את החוב של האבא שלהם. אבל מנכסים שהם משועבדים, הבעל חוב כן יכול לגבות. בודקים, רואים שאבא לא ישאיר נכסים. אז לא יכולים לגבות מנכסים, מהנכסים של היתומים שירשו. אבל אותו בעל חוב שהמנוח היה חייב לו סכום אדיר של כסף, מתברר שאחרי שהמנוח לבא את הכסף הזה, אחרי זה הוא מכר את השדה. אם כן יוצא, שהשדה ששמעון קנה, יש עליה את השיעבוד. הולך אותו בעל חוב, גובה את השדה משמעון, אומרת, שמע, אתה קנית את השדה, אני יודע שעשית עסק, מכרה זהב, זה ברור, כולנו שמענו מזה, איך שראובן הסכים לתת לך עוד בהקפה, השדה כל כך משובחת, אבל שמע, ראובן חייב לי כסף, השדה הזאת היה לה שיעבוד, אתה בטח ביררת, ונכון, אני ביררת, אני יודע, זה באמת היה משועבד אליך, אבל תראה, השקעתי פה עכשיו $500,000, זיבלתי את השדה, שמתי פה מצלמות, אל תשאל, זה. השדה הזאת שינתה את הפנים שלה, אני מוכן לשלם לך את כל הכסף שראובן היה חייב לך, אני הרי לא שילמתי לו לראובן, זה נתן לי את זה בהקפה, אז אני שלם לך במקום לבעל חוב, שאני פורא לך את כל החוב. בסדר גמור, אני עד הרב, עוד יותר טוב. מזומן, הכי טוב, מה שמע נסך העברה בנקאית, כל הסכום אצלך מחר בחשבון. בסדר גמור. מגיעים היתומים, דופקים בדלת של אותו שמעון, היתומים של ראובן, באים אל שמעון, אומרים לו, תגיד, אתה יודע שאתה חייב כסף לאבא, המנוח? אומר להם, על מה בדיוק? אז הם אומרים לו, אתה זוכר, אתה פעם קנית את השדה ולא שילמת, אתה צריך עדיין לשלם. אבל אני שילמתי. למי שילמת? ההוא שבא והוא אבא חייב לו כסף, מי ביקש לך לשלם לו? אתה היית צריך לתת לו את השדה, לא היית צריך לתת לו כסף. אז מה תגיד? לא, אבל הכסף הזה אני הייתי חייב אל אבא שלכם, אז במקום נתתי את אבא שלכם, נתתי את זה לא. מה זאת אומרת? אם היית נותן לנו את הכסף, הרי הכלל הוא שאם יתומים יורשים כסף מנכסי אביהם, מכסף הם לא חייבים לפרוע את החובות שלו. אז אם היית נותן לנו את הכסף שאתה חייב על זה שקנית את השדה, אנחנו לא היינו צריכים לתת את זה לבעל חוב של אבא. אם אתה היית הולך ונותן את השדה, היינו אומרים, תשמע, באמת, נכון, נתת את השדה, זה היה משועבד, אז אתה לא חייב לשלם לנו שום דבר. אבל פה אתה לא נתת את השדה, אלא אתה שילמת, מי ביקש ממך לשלם? הרי אם אתה היית משלם לנו את מה שאתה חייב, היית חייב לאבא שלנו, אז מהכסף ששילמת לנו, לא היינו צריכים לפרוע לבעלי חובות. טענה? והטענה צודקת, כמה שזה נשמע מקומם. ואותו שמעון צריך לשלם ליתומים. נראה מה מדובר פה, הבן אדם הזה עשה עסקה מוצלחת, קיבל שדה מראובן, בהקפה, הוא לא שילם שקל. ועכשיו, לא די שהוא שילם את כל הסכום לבעלי חובות, הוא צריך עוד לשלם את אותו סכום גם ליתומים. צריך לשלם פי שניים. וזה ההלכה, אבל צריך לדעת, בדיני ממונות, גם אם אתה יודע, זה ההלכה, אתה צריך להיות ממולח. הרוצה שיחכים, כתוב בחז"ל, יעסוק בדברי ממונות, דיני ממונות, שאין לך מקצוע גדול מהם. אז בואו קודם כל נראה מה עיקר הדין. עיקר הדין היתומים צודקים, אבל אותו שמעון, אם הוא כבר באמת כזה חכם, שצריך לקבל מכרה זהב, שדה, קיבל את זה בהקפה והכל, אם הוא חכם, הוא יכול גם כן להתחמק מלשלם, מפעם שנייה. זה מה שאומר רמי בר חמה. ואתי שמעון ופייסי בזוזי. כשהגיע הבעל חוב לגבות את הנכסים משמעון, שמעון אמר לו, תשמע, כמו שאמרנו, יש לי פה, השקעתי פה בשדה הזאת, אני אתן לך כסף. והלווה הסכים. עכשיו, היתומים באים, כמו שאמרנו, ואומרים, תשמע, אתה לא שילמת עדיין על השדה הזאת, בוא תשלם את זה. והוא אומר, אבל אני שילמתי לבעלי חובות. אומרים ליתומים, מה שאתה שילמת לבעלי חובות זה לא מספיק, כמו שביארנו. והם צודקים, דינה הוא, הדין הוא, דעת הוא בני ראובן, באים היורשים של ראובן, ואמרי לי לשמעון, אומרים לו לשמעון הקונה שקנה את השדה, ענן, מטלטלי שווק אבוך גבן, אבא השאיר אצלך, אבא השאיר לנו ירושה אצלך, את החוב שאתה חייב לו, על זה שקנית את השדה. זה מטלטלין, זה כסף. ומטלטלי דעת מי לבעל חוב לא משתעבדי. כשהאבא השאיר ירושה, איפה הוא השאיר את הירושה? אצל מישהו שחייב לו כסף. שאחרי הפטירה, אותו אחד שחייב צריך להביא את הכסף ליורשים, אז היורשים בעצם קיבלו ירושה מטלטלים. אותם הכספים שמקבלים ירושה, גם אם לאבא היו חובות, הם לא חייבים לשלם. כמובן שממידת חסידות, ראוי מאוד שהיתומים ישלמו את כל החובות של האבא, כי יכול להיות שאבא יצטרך לרדת לגלגול אחר כך, ושום בן לא רוצה ככה לצייר את האבא שלו, שהוא יסתבך אחרי זה בבית דין של מעלה. אבל, מעיקר דין תורה, היתומים לא מחויבים לשלם את החובות של האבא, אם האבא לא ישיר נכסים. אז וכמו שאמרנו, אומר רמי בר חמה, תשמע, אתה עשית עסק טוב? שמעון, קנית שדה, ואפילו לא שילמת על זה. הוא אתה תשלם עכשיו. גם לבעלי חוב של האבא שילמת, ויכול להיות שצריך לשלם גם ליתומים. זה רמי בר חמה. וכמו שאמרנו, דיני ממונות זה מקצוע. אפשר פה לעשות עסקים, אפשר פה, אם האדם יש לו ראש לעסקים, הוא יכול מאוד להצליח. יש לו פה פתרון מה הוא יכול לעשות. ואמר רבה, אנחנו הרי בשביל כל הדין הזה, כל העסקה הזאת הבאנו רק בשביל רבה. בשביל להוכיח שרבה לא יכול להיות שהוא סובר, שכש... מלווה, גובה נכסים שהיו משועבדים אליו, רק מעכשיו והלאה זה נקרא שזה שלו. בואו נראה. ואמר רבה, יש לי פתרון, עיצה זהב בשביל שמעון. היא פיקח שמעון, אתה יודע מה הוא יכול לעשות? אם הוא רוצה לא להפסיד, לא לשלם כפול, אלא לשלם רק פעם אחת, משהו באמת צריך לשלם. אומר ליתומים, אתם יודעים מה? אני באמת חייב לכם כסף. אני לא אשחק איתכם. אני חייב לאביכם, עליו השלום, אני חייב לו כסף. אני רוצה לפרוע. מה אני רוצה לפרוע? את השדה. הרי מה אבא שלכם סיכם איתי? שאני לוקח עכשיו את השדה בהקפה, ואני אשלם לו בהמשך. כרגע אני לא רוצה לשלם. אני לא רוצה לשלם. אני רוצה, זאת אומרת, אני רוצה לפרוע עם אותה קרקע. מה שקניתי, עם הקרקע הזאת אני רוצה לפרוע. מגבי להו הרעה. מגבי להם, פורע להם על ידי הקרקע. ואז, אחרי שהיתומים מחזיקים בקרקע, אומר שמעון ליתומים, אתם יודעים שאבא שלכם מכר לי את השדה הזאת באחריות? שאם מישהו יבוא לגבות מני, את השדה, הוא ישלם לי. אז עכשיו גבו ממני את הקרקע. אתם צריכים להחזיר לי. והם אומרים לו, מאיפה נחזיר לך? מה פה יש מאיפה? מהנכסים של האבא. אבל לא היה לו נכסים. אבל עכשיו אתם קיבלתם נכס. מחוב שמישהו היה חייב לאבא שלכם. אני הייתי חייב לאבא שלכם כסף. והבאתי לכם קרקע. ואז היתומים אומרים, כן, אבל זה הגיע אחרי שאבא נפטר. אז אומר להם, נכון, אבל דאמר רב נחמן, רב נחמן שהיה אבי הדיינים, רב נחמן היה גדול הדיינים, הוא אומר הלכה כזאת, יתומים שגבו קרקע, למה? בחובת אביהם. אבא, מישהו היה לו חייב לו כסף, ופיראון חוב, גבו ממנו את הקרקע. בעל חוב חוזר וגובה אותה מהם. בעל חוב יכול לגבות בחזרה, עכשיו את הקרקע. עכשיו, היתומים האלה, לכל אלה שהאבא היה חייב להם כסף, הם אומרים, אבל אין כסף, אבא לא השאיר לנו קרקעות בירושה. אבל בסדר. אבל ברגע שהיתומים הלכו וגבו קרקע בחוב שאבא שמישהו היה חייב לאבא שלהם, באים עכשיו הבעלי חובות ואומרים, הנה יש לכם קרקע. אז תפרעו מהקרקע הזאת. אותו קונה, שמעון, אומר ליתומים, עכשיו תביאו לי את הקרקע, כי אבא שלכם לקח אחריות שאם מישהו יגבה ממני את הקרקע, הוא ישלם לי. אז בבקשה, אתם צריכים עכשיו לשלם לי. עכשיו, אי אמרת בשלמה, למפריע הוא גובה. אם תרצה לומר שרבה, שנתן את ההצעה הזאת, מסכים עם הבאי, שכשיש אחד שאלווה כסף, ותמורת ההלוואה, הלווה שיאבד לו נכסים, והלווה לא עמד בתשלום, ולכן המלווה גבה את הקרקע. אומר הבאי, מתברר עכשיו, שלא הרגע הזה המלווה קיבל את הקרקע, אלא עכשיו מתברר שהקרקע כבר הייתה ברשותו של המלווה מהרגע שהקרקע השתעבדה אליו. למפרע הוא גובה. אם ככה, ההיצע של רבא מסתדרת. אמתו לאחי, בגלל זה חוזר שמעון וגובה אותה את אותה שדה שהוא השקיע בה, כמו שאמרנו, מצלמות וכל מה שצריך, גובה אותה בחזרה מהיתומים של ראובן. זה מובן. למה? דקמן דגבו מחיים דאבו און דמי. כי ברגע שהיתומים באו וגבו את השדה, למה הם גבו את השדה? כי השדה הזאת הייתה משועבדת לחוב ששימון היה חייב לאבא שלהם. אז מהרגע ששימון קנה את השדה, היא כל הזמן הייתה משועבדת לראובן. ועכשיו כשהיתומים גובים את השדה הזאת, מתברר שזה כבר היה שייך לאבא שלהם מהרגע שהנכס הזה השתעבד, מהרגע שראובן מכר את השדה לשמעון, כאילו שהוא לא מכר את השדה הזאת בכלל. ולכן השדה הזאת משועבדת לבעלי חובות של האבא. אלא היא אמרת, מכאן הוא לאבא הוא גובה. אבל אם תרצה לומר שהיתומים של ראובן, זה שהם עכשיו גבו את השדה, זה רק הרגע, מהרגע ועלה יש להם את השדה הזאת, זה רק נחשב מעכשיו שזה אצלהם. אנחנו לא מחשיבים שזה היה שייך להם לפני כן. המאי חוזר וגובה אותן מהם. למה באמת רב נחמן אומר, למה באמת אומר רבה, שאפשר עכשיו אחרי ששימון נתן ליתומים של ראובן את השדה, הוא יכול לגבות את זה מהם בחזרה. אהבי כמאן דזבין יתמי נכסי דמי. הרי זה כמו שהיתומים אחרי שאבא נפטר, קנו שדה. הם עכשיו קנו שדה חדשה. אחרי שאבא נפטר. מה, עכשיו כל מה שהיתומים יקנו, ירוצו כל הבעלי חובות של האבא ויקחו מהם? אילו קנה יתמי נכסי. אם היתומים היו קונים נכס, מכה משתעבדי לבעל חוב, אחי, הנכסים האלה משתעבדים לבעלי חוב של אבא שלהם? מה פתאום? ודאי שלא. ואם אתה רואה ששימון יכול לטעון ליתומים של ראובן, הנכס הזה משועבד אליי, תחזירו לי אותו. למה? כי אבא שלכם מתחייב לי שאם גובים ממני את השדה, הוא משלם לי. אז עכשיו אין לכם כסף להחזיר לי? תביאו לי בבקשה את השדה הזאת. אבל השדה הזאת אנחנו קנינו אותה עכשיו. קניתם אותה עכשיו? איזה טענה טובה. אם רבא סובר שהיתומים רק מעכשיו יש להם שייכות לשדה הזאת, אין שום סיבה ששימון יוכל לגבות את זה מהם. אם אומר רבא שלשימון יש כוח, אם הוא חכם, אם הוא פיקח, לגבות את השדה בחזרה, זה חייב להיות שכשהיתומים עכשיו גבו את השדה, מתברר שהשדה כבר הייתה אצלהם במשפחה עוד מחיי ראובן. כי מתברר שמהרגע ששימון היה חייב כסף לראובן כי הוא קנה את השדה ולא שילם, כבר מאז השדה הזאת כבר שייכת לראובן בחזרה. כי בפועל ראובן לא שילם. כי בפועל שימון, סליחה, שימון לא שילם. בפועל שימון לא שילם. אז לכן, השדה של שמעון עכשיו חוזרת אל ראובן. אז אם אנחנו אומרים שזה כאילו למפרע, כאילו זה כבר בחיי ראובן חזר אליו, אז מובן, למה שמעון יכול לטעון, שמע, אני רוצה את זה בחזרה. למה? כי הנכסים האלה משועבדים. לחובות של האבא שלכם, של ראובן. אבל אם אתה אומר שהיתומים של ראובן שגבו עכשיו את החוב, רק מעכשיו ועלה, אז אני חושב שזה הגיע אליהם. אז זה כמו שהם קנו עכשיו שדה חדשה. השדה החדשה שהיתומים קונים אחרי מיטת אביהם לא משתבלת לבעל חוב. תרץ את הגמרא, באמת, כמו שאמרנו, רב הסובר, שכשיש נכס שמשועבד לחוב, למלווה, ובסוף הלווה לא שילם והמלווה גובה את החוב, הוא גובה את הנכס המשועבד, רבא באמת סובר שזה נחשב שרק מעכשיו והלאה הוא גבה את הנכס. ולגבי היתומים, זה נחשב שהם עכשיו קיבלו את השדה. אנחנו לא אומרים שזה יתברר שכבר השדה הזאת הייתה כבר אצל האבא, אצל ראובן. אבל שני אתם, פה בדין של רבא זה שונה, למה שמעון יכול בכל זאת לקחת בחזרת השדה? דאמר לו, הוא אומר ליתומים, יש דבר שנקרא שיעבודה דרבי נתן, שיעבוד של רבי נתן. מה הכוונה? אומר, ראובן הלווה כסף, ראובן הלווה כסף לשמעון, ושמעון הלווה כסף ללוי. יוצא אם כן, לוי חייב כסף לשמעון, שמעון חייב כסף לראובן. אומר רבי נתן, יכול ראובן לבוא ללוי ולומר לו, הרי אתה חייב כסף לשמעון, ושמעון חייב כסף לי, אז תביא את זה ישירות אליי, את כל הכסף. זה נקרא שיעבודה דרבי נתן. אותו דבר אומר כאן שמעון ליתומים של ראובן. אמר לו, כי איכי דמשתעבדנה לילה עבורכון, כמו שאני משועבד לאבא שלכם ראובן, למה? כי אני חייב לו כסף, תשלום על השדה. משתעבד נעמי לבעלי חוב דאבוכון. אני הרי משועבד גם לבעלי חוב שאבא שלכם חייב להם. זאת אומרת, הרי הבעלי חוב של אבא, שאבא שלכם היה חייב להם כסף, זה כמו שהבעלי חוב הלוו לאבא שלכם, ואבא שלכם הלווה לי. אבל במקום שאני אשלם לכם, לאבא שלכם, אני משלם ישר לבעלי חובות של אבא שלכם. עכשיו, מי הבעל חוב של אבא שלכם? זה אני בעצמי. הרי אני בעצמי, אבא שלכם, חייב לי כסף. למה אבא שלכם חייב לי כסף? הוא התחייב שאם יבוא ויקחו ממני את השדה, הוא ישלם לי. אבל באותו רגע, שאחרי שאבא שלכם נפטר, והתפרסם בכל העולם, והגיעו אלה שאבא שלכם חייב להם כסף, באו אליי ואמרו לי, השדה שאתה קנית, משועבדת אלינו. והייתי חייב לתת להם את השדה. באותו שנייה, אבא שלכם נהיה בעל חוב שלי. כי הוא התחייב שהוא ישלם לי אם יקחו ממני את השדה בגלל איזה חוב שהוא חייב. מכר לי את השדה באחריות. אם כן יוצא, הולך פה מעגל מעניין. אבא שלכם חייב לי כסף על זה שלקחו ממני את השדה. שגבו ממני את השדה. אני חייב לכם כסף על זה שלא שילמתי על השדה. אז במקום לפרוע לכם, אני פורע ישר לעצמי. הרי אבא חייב לי ואני חייב לו, אז זה פשוט במקום שאני אצטרך לשלם, אני מעביר את זה ישר למי שאבא שלכם חייב לו כסף. אני חייב לאבא שלכם, אבל אבא שלכם חייב לי. אז אני מביא את זה ישר אליי. מרבי נתן, היסוד הזה של השעבוד, שאם אני חייב כסף למישהו, שהוא חייב כסף למישהו אחר, אז אני משלם ישר למישהו אחר, זה יסוד של רבי נתן. נתניה רבי נתן אומר, מניין לנושה בחברו מנה. המלווה, בא אל הלווה, אומר לו, אתה חייב לי כסף. אבל מלווה עצמו, הוא גם כן לווה. הוא חייב כסף למישהו אחר. בחברו, בחברו. שמוציאים מזה, לוקחים מהלווה, ונותנים ישר לזה למלווה הראשון. מאיפה לומדים את זה? את הרשם, פסוק. תלמוד לומר, ונתן לאשר אשם לו למי שהקרן שייכת אליו. טוב. אז אם כן, זאת הסיבה ששמעון, אם הוא פיקח, אומר רבה, יכול לתת את השדה ליתומים של ראובן, ואז הוא אומר להם, שמעו, השדה הזאת שהבאתי לכם, זה לא שדה חדשה שקיבלתם. השדה הזאת צריכה לבוא ישר אליי. למה? כי זה הולך שיבוד עגול. זאת אומרת, אני חייב לאבא שלכם כסף, אבל אבא שלכם חייב גם לי כסף, אז אני משלם את זה ישר למי שאבא שלכם חייב, אז השדה הזאת נשארת אצלי. אז אם כן, העמדנו שרבה באמת יכול לסבור את הסברה שלו, שכשהלווית כסף למישהו, והוא עכשיו שאיבד לך נכס, והוא קיבל לשלם, הגיע תאריך הפיראון והוא לא שילם, אז הנכס המשועבד עובר אליך. אומר רבה, רק מהרגע הוא שלך, עד עכשיו הוא לא היה נחשב שלך. שואלת הגמרא קושייה על זה, תנן, במשנה למדנו. נוכרי שהלווה כסף לישראל. בישראל, משכן, משכון, אצל הנוכרי, על חמצו, כמו שאמרנו, כמה ארגזים של וודקה רוסית. אחר הפסח, החמץ הזה מותר בענה. אתה יכול להסביר לי איך? אצל מי הוודקה הזה היה במהלך הפסח? אצל הנוכרי? בבית של הנוכרי? בסדר. אבל למי זה היה שייך? לישראל. כשהנוכרי יגבה את החמץ הזה, את הוודקה הזאת, מה מתברר? שזה היה שלא כבר לפני פסח? לא! רק מעכשיו זה יהיה של הנוכרי. אז זה לא מסתדר. אם תגיד כמו הבעיה, שכשהישראל לא ישלם לנוכרי כסף, אז הנוכרי גובה את הוודקה, ואז מתברר שכבר בפסח זה היה שלו. אז היא אמרת בשלמה, כמו הבעיה למפרע הוא גובה, אמתו לאחי, בגלל זה החמץ מותר בענה, כי החמץ משעת ההלוואה היה של הנוכרי. אלא היא אמרת מכאן ולהבא הוא גובה, אם תאמר כמו רבה, שברגע שהמלווה לוקח את המשכון אליו, רק מעכשיו, כי הלווה לא פרה לו, רק מעכשיו ועלה זה נחשב שלו, ועד עכשיו זה היה שייך ללווה, המים מותר בענה. למה חמץ שבפסח היה שייך לישראל, אחרי פסח הוא מותר בענה? הרי בפסח ברשות עד ישראל, אבקאי, זה היה ברשותו של ישראל בפסח. רק מעכשיו, ועל הזה של הנוכרי, מאחרי פסח, מכאן הוא לאבא. תרץ את הגמרא, במקרה של אדם שמשכן חמץ אצל נוכרי, לא מדובר כמו כל נכס שמשועבד. אלא הכה במה הסכינן, פה באיזה מקרה מדובר במשנה, כמו שכבר אמרנו, דברי רשי, כשירינו אצלו, כשהמשכון נמצא אצל הנוכרי בבית, אומר הישראל הנוכרי, ארגזים אצלך, וכמו שחידדנו חזק, שכשאתה מלווה כסף למישהו, מי אמר שהוא ישלם לך? עד שאתה לא רואה את המזומן אצלך, אז כל אגב, כל פעם אחד שנותן, שחייב לך כסף, ואתה צריך לגבות את זה. עד שאתה לא גבית, זה לא נחשב שלך. פה מדובר שהנכסים כבר אצלך בבית. המשכון אצלך, אז זה נחשב כבר שלך. ולכן, אם הישראל משכן חמץ אצל הנוכרי, וזה היה בביתו של הנוכרי בפסח, פה באמת, אחרי הפסח, החמץ הזה יהיה מותר בענה. אבל יש לנו פה ויכוח בין אביי לבין רבה, כשמלווה הלווה כסף ללווה, והלווה שיאבד לו איזה נכס, במשך שנה הנכס היה משועבד, אחרי שנה הלווה לא היה לו אפשרות לשלם, והמלווה בא גובה את הנכס. יש פה ויכוח, שיש לו גם, הוא בא לידי ביטוי גם בהלכה למעשה, לגבי הקדיש, מחר, המלווה, האם זה מוקדש, האם זה מחור? יש ויכוח האם כשעכשיו המלווה בא לגבות את הנכס הממושכן, מתברר שזה כבר היה שלו במהלך השנה גם כן, למפרע, או לא, מכאן הוא לאבא זה שלו. לפי הבעיה, אנחנו אומרים, לפי הבעיה אנחנו אומרים, למפרע. כאילו מתברר שכל השנה כבר היה שייך למלווה. פי רבה, לא, מכאן ולהבא. ואת הגמרא, אתה יודע מה? מחלוקת בין אביי לבין רבה, המוראים מזמן התלמוד, למה כתנאי, אולי נאמר שהם כבר נחלקו במחלוקת הזאת, תנאים מתקופה הרבה יותר קדומה. כי למדנו ברייתא, ישראל שילבה לנוכרי כסף, ואומר לנוכרי, שמה, מה אני אעשה אם לא יהיה לך כסף לפרוע לי את הפיראון בזמן הפיראון? אומר לנוכרי, אין בעיה, אני אתן לך משכון. יש לי כמה ארגזים של וודקה, של חמץ, זה יהיה המשכון. על חמצו של הנוכרי, זאת אומרת, המשכון של הנוכרי משועבד לישראל, ובינתיים עבר פסח. וישראל יש לו משכון של נוכרי, שאם הנוכרי לא ישלם לו, המשכון הזה יהיה שלו. לאחר הפסח, אומר תנא קמא, הישראל אינו עובר על איסור, לא עובר על שום איסור. למה? כי של מי היה שייך החמץ בפסח? של הנוכרי. נכון שזה ממושכן לישראל, אבל זה לא של ישראל. רבי מאיר אומר, משום רבי מאיר אמרו עובר, הישראל כן עובר על איסור. למה? כנראה שזה אותו ויכוח, כי כנראה בסוף הישראל אחרי פסח היה צריך לגבות את המשכון, ויש ויכוח. האם זה מתברר למפרע שזה כבר היה אצלו בפסח עכשיו, אז היה לו חמץ בפסח, אז הוא עובר, או שאני אומר, לא, מכאן ולהבא הוא גובב, רק מעכשיו הלאה זה של הישראל, החמץ הזה בפסח, זה היה של הנוכרי. מה אליו? בהקא מפליגי וחילו, בזה הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי מאיר. דעתו של רבי מאיר שאומר שהוא עובר, כי כנראה מתברר עכשיו למפרע שכבר בפסח החמץ היה של הישראל, ומר סבר, למפרע הוא גובה. לעומת זאת תנא קמא שאומרים אינו עובר, הם סוברים מה פתאום, בפסח החמץ לא היה של הישראל, זה היה אולי ממושכן לישראל, וזה היה של הנוכרי. ומתי שישראל גבה את זה, זה היה אחרי פסח. מה סבר? מכאן הוא להבא הוא גובה, וכאן הוא להבא אין שום איסור לישראל להחזיק חמץ, כי זה כבר לא פסח. החמץ הזה בפסח עצמו היה ברשתו של הנוכרי. זה יכול להסתדר מצוין, אם לא שנלמד את ההמשך של הברייתא. שאלת הגמרא, ותסברה? איך אתה סבור לומר שבזה נחלקו תנא קמא ורבי מאיר? אם הסיפא, בוא נקרא יחד את ההמשך של הברייתא. במקרה ההפוך, אבל נוכרי שהלווה כסף לישראל, ואומר לישראל, אבל אם לא תוכל לפרוע לי את החוב, אומר לישראל, ניתן לך משכון, חמץ. המשכון זה של הישראל. רק זה ממושכן לנוכרי. אז, לאחר הפסח, דברי הכל הישראל עובר. אז איך אנחנו מבינים פשוט? כי בפועל, החמץ הזה, אמנם זה ממושכן לנוכרי, אבל של מי זה? זה של הישראל. אבל, אם זה נכון, שהברייתא הזאת, הוויכוח שיש פה בין תנא קמא לבין רבי מאיר, זה אם אנחנו אומרים שכשהמלווה גובה את הפיראון, יש ויכוח האם זה נחשב, אולי זה כבר היה שלו לפני כן, או שלא, אני אומר שזה רק מעכשיו זה שלו, אז בוא נתבונן. הרי, האיפכא מבעלי, פה היה אמור להיות מקרה הפוך מהמקרה הקודם. כי הרי אם במקרה הקודם, המשכון היה של הנוכרי, ואם אנחנו אומרים ש... כשהישראל גובה את המשכון, מתברר למפרע שזה היה של הישראל, אז פה, כשהמשכון הוא של הישראל, אז כשהנוכרי גובה את המשכון, מתברר למפרע שזה כבר היה של הנוכרי לפני כן, אז אם כן, צריך להיות שישראל לא עובר. וכן במקרה השני, שאמרנו, וכן לפי הדעה השנייה, שאמרנו שהישראל אינו עובר, למה? כי המשכון היה של הנוכרי, כנראה כי אנחנו סוברים, שכשהמלווה גובה, מכאן ולהבא הוא גובה. ולכן, מכיוון שבפסח עצמו היהודי עדיין לא גבה את החמץ, אז זה לא היה שלו בפסח. אז אם כן כאן אצלנו, אם מכאן ולהבא הוא גובה, אז אם המשכון הוא של הישראל, שהוא חייב את זה לנוכרי, הרי עד שהנוכרי לא גבה את המשכון, זה הרי היה שייך לישראל, אז הוא כן צריך להיות לעבור. זה מה ששואלת הגמרא. למאן דאמר הטעם, לפי הדעה, של תנא קמא. במקרה שישראל הלווה כסף לנוכרי והמשכון הוא של הנוכרי שמשועבד לישראל. הישראל אינו עובר על זה שיש לו משכון של חמץ בפסח. למה באמת הוא לא עובר? הרי בסוף הוא גבה את החמץ הזה. כי מכאן ולהבא הוא גובה. בפסח זה לא היה שלו. אז אם באמת הוא סובר שמכאן ולהבא הוא גובה, אז הרי, הרי במקרה ההפוך, שאנחנו מדברים עליו בחלק השני של הברייתא, שהנוכרי הוא זה שהלווה את הכסף לישראל, והישראל הוא זה שהביא חמץ בתור משכון, הרי כל זמן שהנוכרי לא גבה את המשכון, זה הרי שייך לישראל לחמץ, אז בפסח זה היה אצל הישראל. אז צריך להיות שהוא עובר. בפסח הוא, ישראל כן עובר. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי מאיר, למען דאמר, אתה, במקרה הראשון של ישראל שהלווה כסף לנוכרי, שהמשכון היה שייך לנוכרי, אמר רבי מאיר שהוא עובר הישראל. למה? הרי בפסח המשכון היה של הנוכרי. לא, בגלל שאחרי פסח אתה גבית את המשכון הזה, ולמפרע הוא גובה, מתברר שכבר בפסח זה היה שלך. אז אם כן, כמה המקרה ההפוך, שהנוכרי הלווה כסף לישראל, והמשכון הוא של הישראל, הוא היה גם נאמר שמתברר עכשיו, אחרי פסח, כשהנוכרי גבה את המשכון, שכבר בפסח זה היה של הנוכרי, אז אם כן, האח אינו עובר, צריך להיות שהוא לא עובר על שום איסור הישראל, בזה שהחמץ היה אצלו בפסח. אלא מבאר את הגמרא את דברי הברייתא, אחא במאי עסקינן, הברייתא מדברת כגון שארהינו אצלו. הלווה שממשכן את החמץ למלווה, אומר למלווה, עזוב, בוא, בשביל מה שתצטרך אחרי זה לרוץ אחריי, קח את המשכון שיהיה אצלך. וכמפלגי הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי מאיר, בדרבי יצחק. מרבי יצחק הלכה מאוד מאוד מרתקת. ואמר רבי יצחק, מניין אני לומד מהתורה לבעל חוב, דיינו למלווה, שגובה משכון מהלווה, מלווה שגובה משכון מהלווה, שלא רק שהמשכון אצלו בתור איזשהו ביטחון מסוים שהכסף בסוף הגיע אליו, אלא שקונה את המשכון שזה כאילו שלו. מאיפה אני לוקח ראיה לזה? התורה מלמדת אותנו חמלה. שנאמר. פסוק מדבר על זה, שפעמים יכול להיות אדם עני, אין לו כסף ללחם ומים. הוא בא אל העשיר, תלווה לי קצת כסף. הוא אומר לו, עשיר, אני מוכן להלוות לך. טוב, אם הוא עשיר, הוא ייתן לו בטח תרומה. הוא בא לעני שכמותו, שיש לו עוד כמה פרוטות. הוא אומר לו, תלווה לי קצת כמה שקלים שנוכל לחיות את נפשי בלחם. הוא אומר לו, אבל מאיפה אני אחיה את נפשי למחר? ואתה יודע מה? אני אתן לך משכון, אני אשלם לך בזדרת רושם מחר. מה המשכון? נותן לו את הקרית שלו. את החליפה שלו, את המעיל שלו. אומרת התורה, אם הוא הביא לך כסות לילה, הביא לך קרית, כשמגיע הלילה, תן לו את הקרית, שיהיה לו קרית לישון. בבוקר הוא יחזיר לך את זה, עד שהוא יחזיר לך את הלוואה. אם יש לו איזשהו בגד, איזו חליפה או משהו, בלילה תיקח, אבל בבוקר תחזיר לו את זה, שיוכל להתלבש עם חליפה יפה, שיהיה חליפה כמו בן אדם. ואני רוצה לומר לך משהו, אומרת התורה למלווה. ולך תהיה צדקה. אתה נותן לעני את המשכון שאני הביא לך. אתה נותן לו את זה? זה ישב צדקה. אתה הבאת לו צדקה. אומר רבי יצחק, מה פרוש שתהיה לך צדקה? מה, כשאתה מביא לעני, חפץ של העני, יש לך צדקה? אם אינו קונה את המשכון, צדקה מניין. אתה נותן לו משהו ששייך אליו. מכאן, לבעל חוב של... כשהוא מקבל משכון, הוא קונה את המשכון. זה שלו. ואתה נותן את זה לעני, אתה עשית צדקה. המשכון הוא כאילו שלך, כשאתה נותן את זה לעני, אתה עשית צדקה. בזה הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי מאיר. אז ככה, הדין של רבי יצחק אין על הוויכוח. כל הוויכוח הוא, מה קורה עם נוכרי, כמו שמיד נראה. תנא קמא, סבר, לגבי ישראל שמלווה כסף לנוכרי. והנוכרי מביא לו משקו. הנמילי שהמלווה קונה את המשכון, זה דווקא בישראל, שקיבל את המשכון מישראל אחר. אבל, הוא דקרינה בהלכה תהיה צדקה, אבל ישראל שקיבל משכון מנוכרי, חמץ מנוכרי, במקרה שלנו זה חמץ, אז המלווה לא קנה, הוא לא קנה את המשכון. אז לכן, אומר תנא קמא, אינו עובר, המשכון הזה לא היה שלי בפסח, אז אני לא עובר, זה היה שלנו. המשכון הזה הוא רכוש של הנוכרי. מה תגיד, אבל זה משכון שלך? אני לא קונה משכון של נוכרי. רק אם ישראל מלווה לישראל, אז הישראל קונה את המשכון. אבל פה אני לא קנה את המשכון, זה שלו. רבי מאיר סבר, בוודאי שאתה קונה, קל וחומר. אם ישראל מישראל קנה, אז ודאי ישראל מנוכרי לו, כל שכן שישראל יקנה את המשכון של הנוכרי, בוודאי. לכן, אתה קנית את המשכון של הנוכרי, אתה יודע מה זה המשכון של הנוכרי? זה חמץ. אז החמץ הזה היה שלך בפסח, עובר. אומר רבי מאיר, עובר. אבל המקרה השני בברייתא, שבזה אין ויכוח וכולם מודים שעובר. למה? אבל נוכרי שילווה את ישראל על חמץ, או מי שיהנה מזה אחר הפסח, דברי הכל עובר. למה? כי כשהנוכרי הוא המלווה, עליו לא נאמר הוא לך תהיה צדקה. ודאי נוכרי מישראל, לא כאן, כולם יודעים שישראל, שנוכרי שילווה כסף לישראל וישראל משכן איזה משכון, הנוכרי לא קונה את המשכון הזה. אם כן, אז מי, למי כן היה שייך המשכון הזה? לישראל. אז אם כן זה היה ברשות הישראל, אסור לנות מזה אחרי פסע. השאלת הגמרא, תנן, משנה שלנו, מה היא אומרת? נוכרי שילווה כסף לישראל, והמשכון היה על חמצו של הישראל. לאחר הפסח, החמץ הזה מותר בענה. עכשיו, נעינה מדי עירינו אצלו. גם אם נאמר, כמו שביארנו במשנה, וכמו שהוקמנו בעמוד הקודם, בגמרא המפורש, שמדובר פה שישראל אומר לנוכרי, שתהיה רגוע, לא תצטרך לרוץ אחריי, קח את הארגזים של הוודקה אצלך. עירינו אצלו. לא צריך לגבות את זה אפילו, זה כבר אצלו. אם ישראל לא משלם, הנוכרי ישר לוקח את זה. אבל האמרת נוכרי מישראל לא קנה, אתה אומר שנוכרי לא קודם משכון של ישראל, אז אם כן בפסח המשכון הזה היה של ישראל? מתרצת הגמרא חידוש. המשנה שלנו באיזה מקרה מדובר? חוץ ממה שאמרנו, שיש כאן ישראל נתן משכון לנוכרי, והמשכון נמצא בביתו של הנוכרי. מדובר פה תוספת נוספת. המשנה שלנו מדובר, דאמר לי מעכשיו, אומר הישראל הנוכרי, תשמע, אני צריך עכשיו ממך $10,000? נותן לו הנוכרי את המעטפה עם הכסף, והישראל אומר לו, קח כמה ארגזים עם וודקה, שים את זה אצלך, תשמור את זה טוב, בקירור, ואני אומר לך כבר, אם הגיע התאריך של הפיראון, ואתה רואה שלא הפקעתי לך את הכסף בבנק, לא פרעתי, מעכשיו הוודקה הזה הוא כבר שלך. הישראל לא פרע את הכסף. והוא כבר אמר מראש, מעכשיו זה יהיה שלך. אז מתברר שבפסח זה כבר היה שייך לנוכרי. כי הוא אמר לו מפורש, אם אני לא פורע את הכסף, המשכון יהיה שלך כבר מעכשיו, וזה היה אצלו, המשכון היה אצל הנוכרי בפסח. יוצא אם כן, שהישראל יכול להיות חכם. אם לומר באמת, יש לו את הכסף, או שאין לו את הכסף, הוא יכול לדאוג שלא יהיה לו את הכסף. כדי לא, הוא נאמר, לבא כסף מנוכרי, 15 בשבט. לבא כסף. ונתנו משכון את החביות וודקה, אומר לו, תשמע, אם אתה לא מקבל את ה... אם אני לא משלם לך, זה מתברר כבר מעכשיו שזה שלך. עכשיו מגיע לגבור, אומר, הוא נזכר שהוא חייב כסף לנוכרי. אבל הוא נזכר גם שהחמץ הזה, הוודקה הזה היה שלו. רק זה היה אצל הנוכרי, הוא לא חשב לעשות עם זה שום דבר, הוא לא חייב לבאר את זה, לא חשב לבאר את זה, לא חשב למכור את זה, כלום. אז עכשיו מה הוא יכול לעשות? הוא לא משלם לנוכרי את הפיראון, ואז מתברר כבר שמ-15 בשבט, השיחר הזה, הוודקה הזה, כבר היה שייך לנוכרי, אז אם כן לא היה את החמץ הזה בפסח אצל הישראל. אבל אופן, ברגע שאומר מעכשיו, זה שונה, לומר זאת, אתה ראית? זה לא אמר לי מעכשיו. מה לא אמר לו שאם אני לא משלם לך, בתאריך הנקוב, אז כבר מעכשיו המשכון יהיה שלך. אז באמת, הסיפור הוא שונה, ואנחנו אומרים באמת שכולם מודים שהישראל עובר ברגע שנוכרי הלווה לישראל על המשכון, אז ישראל עובר, למה? כי הוא לא אומר לו, מעכשיו, שאם לא יפרע לך, אז מעכשיו זה יהיה שלך. לכן, באמת זה לא יהיה שלו, זה לא למפרע יהיה שייך לנוכרי, אלא רק מאז שישראל לא שילם לו. אז יוצא שבפסח החמץ הזה היה ברשותו של ישראל, לכן אסור ליהנות מהחמץ הזה אחרי הפסח. זה חידוש גדול להגיד דבר כזה, שיש הבדל אם אני אמרתי לך מעכשיו, לא אמרתי לך מעכשיו, מה זה משנה מה אמרתי? יש קביעות ברורות, כשבן אדם גובה משכון, האם מתברר שזה כבר היה מראש אצלו, או שזה רק מעכשיו אצלו. מה פרוש ההבדל הזה אם אני אומר לך שזה כבר מעכשיו יהיה שלך? אני לא אומר לך שזה כבר מעכשיו יהיה שלך. מה זאת אומרת מעכשיו יהיה שלך? איפה מצאנו דבר כזה? מנת תימא דשאני לן בין איך אתה אמר מעכשיו ובין איך אתה לא אמר מעכשיו. איפה אתה לוקח את זה שאתה אומר שיש הבדל, זה שונה אם הוא אמר מעכשיו או שהוא לא אמר מעכשיו? תתניה, למדנו את זה בריתה מפורשת. נוכרי שבא להלוות, או יותר נכון, ללוות כסף מישראל. בא ללוות סכום כסף, אומר לו ישראל אין בעיה, משכון. תביא לי בבקשה משכון. אז הנוכרי אמר, אין בעיה, נתן לך. הרהין פת פורני, הביא לו פת מאוד יקרה. כנראה גם פת שלא לא מעלה עובש כל כך מהר. מצות או משהו כזה. פורני זה הכוונה פת שנפתה בתנור גדול. זה המשכון. מפקיד את המשכון אצל ישראל. הישראל אינו עובר בבעל ייראה. למה? כמו תנא קמא. שישראל הלווה לנוכרי חמץ של נוכרי, אינו עובר. אבל, ואם אמר לו, הגעתיך, אם הנוכרי אומר לישראל, שמע, אתה יכול ללוות? הלווה לו. המשכון שלי זה פת פורני. אבל הגעתיך, אומר הנוכרי לישראל, הגעתיך. אז הישראל אינו עובר. מה יש נרי שם, מה יש נסיפה? מה עושים בזה שם, הגעתיך? אלא לב, שמע מנאה. הגעתיך, מה הכוונה? שן יהיה אחד אמר לי מעכשיו. כשהנוכרי נותן את הלחם לישראל, אומר לו, אם אני לא פורע, כבר מעכשיו אני זה יהיה שלך הפת פורני הזאת. כי אני יוצא שבפסח זה היה של הישראל. לכן הישראל עובר. כי הנוכרי לא שילם לו אחרי פסח. זה שונה לאחד לא אמר לי מעכשיו, אם הנוכרי לא היה אומר לו שאם אני לא משלם לך, אז כבר מעכשיו יהיה שלך, אם הוא לא אמר לו את זה, אז יוצא אם כן, שאם הנוכרי לא שילם, אז רק אחרי, כשמגיע הזמן הפיראון, אז המשכון הופך להיות של הישראל. אז אם כן יוצא שבפסח, המשכון הזה היה עדיין של הנוכרי, ואז באמת ישראל אינו עובר. שמע מנה, רואים באמת שיש הבדל אם הוא אמר מעכשיו או שהוא לא אמר מעכשיו. אומרת הגמרא ברייתא, מאוד מאוד מעניינת, תנו רבנן, חנות של ישראל, והסחורה המלאי זה גם של ישראל, רק מה? פועלי נוכרים נכנסים לשם, יש לו עובדים, נוכרים שעובדים אצלו בחנות. כל השנה עובדים שם נוכרים. חמץ שנמצא שם בחנות, זה כנראה מהסחורה של החנות, זה לא של העובדים, אלא של הסחורה של המלאי. לכן אחר הפסח, אם הוא לא עשה מכירת חמץ, כל החמץ הזה אסור בענה. ואין צריך לומר שהחמץ הזה אסור באכילה. אבל אם זה הפוך, החנות היא של נוכרי, והמלאי של הסחורה הזה של נוכרי, רק מה? היהודים עובדים שם. ופועלי ישראל נכנסים ויוצאים משם. אם שיש שם החמץ, אנחנו לא תולים שזה החמץ של העובדים, אלא זה החמץ של המלאי. לכן, חמץ שנמצא שם אחר הפסח, נסתם לשל החנות, ומותר באכילה, ואין צריך לומר שזה מותר בענה. אומרת המשנה, חמץ שנפל עליו מפולת. עכשיו, איך תבאר את זה? אתה צריך לקרוא לפועלים שיבואו לפנות את ההריסות. אתה צריך לקרוא לפועלים שיפנו את ההריסות בשביל לבאר את החמץ? הרי הוא כמבואר, זה כבר נחשב מבואר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, זה דווקא קול שזה כל כך עמוק, שאין הריח של החמץ נודף, ולכן הכלב, שיש לו חוש ריח מאוד מפותח, שמאמנים אותו למצוא חמץ, מאמנים אותו, לא צריך לאמן אותו, האמת, לחפש אוכל ומיומן מהיום שהוא נולד, אבל בכל אופן, אם זה דווקא אם נמצא כל כך עמוק, שהכלב לא יכול לחפש אחריו ולמצוא את החמץ הזה. עכשיו, אמר רב חיסדא, קודם כל, וצריך שיבטל מליבו. זה שאנחנו אומרים שזה כמו שזה מבואר, זה לא כמו שזה נמצא באמת בתוך שריפה של שריפת חמץ, אלא בכל זאת שהבעל החמץ יבטל את זה בליבו. למה? כי אולי בפסח עצמו יבואו פועלים של העירייה ויפקחו את הגל של האבנים, ואז ימצאו את החמץ. אז אולי הוא יעבור על זה בבעל ייראה. רגע, בא פה רבן שמעון בן גמליאל במשנה ואומר, תשמע, זה צריך להיות עומק, שהכלב לא יריח את זה. כמה זה עומק? כמה חפיסת הכלב? תנא, כמה חפיסת הכלב? זה עומק של שלושה טפחים. אמר לי רב אחא בריידי רב יוסף לרב אשי, אז רגע, אני מבין, כשאתה רוצה להטמין משהו בקרקע, שזה יהיה מוטמן טוב, צריכים גובה שלושה טפחים. אז יש לי שאלה, שמואל אומר, שכשמישהו בא להפקיד אצלך כסף, בזמנם לא היה בנקים ולא היה זה, אז היו צריכים לשמור את זה במקום טוב, כמו שאומרים, מתחת לבלטות. אז כספים של פיקדון אין להם שמירה אלא בקרקע. אם אתה לא שמרת את הכסף בתוך האדמה, זה לא נקרא שמרת כמו שצריך, ואם זה נעבר אתה צריך לשלם. עכשיו, נשאלת השאלה, כמה עומק צריך להעמיק את הכסף בתוך האדמה? מי בעינן גם פה שלושה טפחים, או שפה לא צריך שלושה טפחים? אמר לי, אז אומר לו, פה לא צריכים שלושה טפחים. אך, פה לגבי חמץ, אתה יודע למה צריך שזה יהיה כל כך עמוק משום ריחה, כדי שהריח לא ינדוף והכלב ימצא את זה בפסח. ולכן בעינן שלושה טפחים. אבל לעומת זאת, הטעם לעניין כספים, כל העניין זה משום מכסוי מעינה, כדי שגנבים לא יראו את זה. ולא באי שלושה טפחים, לא צריך שזה יהיה עומק שלושה טפחים, אז כמה כן צריך וכמה? אמר רב חומר פאפה, מסיכרא, מספיק שזה יהיה בעומק של טפח, ועד כאן דף למד א'.